שיעור לכ"ז אדר בשנה פשוטה, בפרק ל"ז, בעמוד 96, תחילת הקטע ובזה יובן מה שהפליגו רז"ל. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף מ"ט, במילים מצוות מעשיות אחרות.
זה יובן, מה זה בזה? בזה שאמרנו עד פה, שתכלית הכל זה המעשה. תכלית הכל זה דירה בתחתונים, ובזה יובן מה שהפליגו רבותינו ז"ל במאוד מאוד במעלת הצדקה. זה נבין למה כל כך חכמי ישראל בגמרא ובמקומות נוספים כל כך משבחים את הצדקה, אומרים צדקה זה דבר שאין כמוהו. יש אפשר לאסוף ריבוי מאמרי חז"ל שהרעיון המרכזי שמשותף לכל אותם מאמרי חז"ל, כמה צדקה זה דבר הכי גדול שיכול להיות. מה כל כך חשוב? זכרי זה רק מצווה אחת מבין תרי"ג מצוות. מה כל כך חשוב בצדקה דווקא? ואמרו ששקולה כנגד כל המצוות. ועוד דוגמה הוא מביא כמה צדקה זה חשוב. הוא אומר, בכל תלמוד ירושלמי היא נקראת בשם מצווה סתם. בכל התלמוד הירושלמי שכתוב מצווה, מה הכוונה? צדקה. עד כדי כך צדקה היא חשובה שכבר לא צריך לציין את השם שלה. אומרים אני הולך לעשות מצווה, כבר לא צריך לשאול איזה מצווה. מצווה זה צדקה. למה צדקה כל כך חשוב? הוא אומר, עוד לפני שהוא מסביר את ההסבר, הוא אומר כי בתלמוד הירושלמי כך היה הרגילות, כי כך היה הרגל הלשון לקרוא צדקה בשם מצווה סתם. מה הסיבה? הסיבה היא מאוד פשוטה. מה אמרנו עד פה? מה אמרנו עד עכשיו? שמה המטרה בכל המצוות? מה המטרה בכל המצוות שיהודי עושה? מה התכלית? לתקן את העולם, לתקן את הגשמיות, לתקן את זה המטרה. אומר אדמו"ר הזקן, תעשה חשבון פשוט ותראה שהמצווה היחידה שהתיקון שנעשה על ידיה בעולם היא במרחבים הכי גדולים זה בצדקה. אין עוד מצווה שפועלת בכאלה מרחבים כמו שצדקה פועלת. למה? אומר כך, מפני שהיא עיקר המצוות מעשיות. מכל המצוות מעשיות שאנחנו אומרים שהעיקר זה המעשה, מצוות צדקה היא עיקר של כולם ועולה על כולנה, היא יותר מכולם בעוצמה שהיא פועלת לזכך את המעשה ואת הגשמיות. מה הסיבה? זה אומר חשבון פשוט, שכולם הם רק להעלות נפש החיונית לאשר. כל המצוות, כל מצווה שתיקח, תיקח למשל מצוות תפילין. כדי מניח תפילין, אז מה התפילין פועל? בזמן שהוא מניח תפילין, הוא מקדש את היד, יד שמאל, גם יד ימין מסייעת לעניין, גם הראש, וזהו. מה עם הבטן שלו קשורה לתפילין? אני יודע, הרגל, האוזניים. נדבר כרגע על הגוף הגשמי, לא יודע מה קורה בשמיים. נדבר על הגוף הגשמי שהמצווה אמורה לפעול על החיוניות שלו, אז על איזה חלקים בגוף ובנפש החיונית המצווה פועלת? אז זה לא, יש חלקים מסוימים, לקחתי דוגמת תפילין, כך כל מצווה מסוימת זה חלק מסוים, נראית הלשון בפנים. אין לך, הוא אומר, מצווה שנפש החיונית מתלבשת בה כל כך כבמצוות הצדקה. במצוות הצדקה הנפש החיונית כולה נמצאת פה. למה? הוא אומר ככה, הסבר פשוט, שבכל המצוות אין מתלבש בהן רק כוח אחד מנפש החיונית. כל המצוות אתה משקיע רק כוח מסוים בעת קיום המצווה, וזה רק בישת מעשה המצווה לבד. זאת אומרת, כשאתה מקיים מצווה מסוימת, תעשה חשבון, קיימתי כרגע מצווה זו, איזה כוח השקעתי בו, איזה סוג, איזה אנרגיה. אתה תראה שזה, אתה יכול ממש למקד איזה חלק מסוים באנרגיה שלך כרגע הושקעה, וגם כשתמקד כבר, אז כמה זמן החלק הזה מנווט וקשור למצווה? בשעת קיום המצווה, סיימת לקיים את המצווה, אז גמרנו, זה עבר לאפיקים אחרים. אבל בצדקה, אני אומר ככה, בצדקה יש כמה אופנים, הוא מתחיל מאופן אחד, אחר כך הוא ילך באופן השני. אדם נותן לצדקה, לא משנה כמה הוא נותן, נתן 10 שקלים לצדקה. מאיפה יש לו את ה10 שקלים האלה? הוא קיבל את זה במשכורת שלו. מאיפה יש לך את המשכורת? כי עבדת. כשאתה עבדת, איזה כוחות השקעת בעבודה? איזה אנרגיה השקעת בעבודה? כדי להגיע לעבודה בזמן, כדי לעשות העבודה כראוי, כדי להצליח בעבודה, אדם יעשה חשבון שהוא השקיע את כל כולו. כל כולו נמצא בתוך המרכיב הזה של, כדי להגיע לסוף החודש, לקבל את המשכורת במילואו, וכדי שהוא ימשיך את העבודה ולא יפטרו אותו, כדי שעשה את הכל, הוא השקיע את כל כולו ממש, את כל אדם, את כל האנרגיה, הכל נמצא בפנים, ודאי. שאדם נותן מיגיע כפיו, שאדם נותן מזדה כמה שהוא יתייגע, הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו, או עסק אחר שנסתכר בו מהעות אלה. כל כולו נמצא. עכשיו, אתה לקחת את הכסף הזה, שכל פרוטה נמצא בה, בפרוטה הזו, מה נמצא בפרוטה הזו? אם אתה היית יכול לראות מה נמצא בה, כל כולך נמצא בה. כשנותנם לצדקה, עכשיו אתה לוקח פרוטה הזו ואתה נותן לצדקה, ויש מקום אחר בתניה שהוא מביא שכשאדם נותן מעשר או חומש, אז זה גורר את כל המשכורת שלו. אז כשאדם נותן את החלק הזה לצדקה, אז בעצם את מה אתה נותן? אתה לא נותן רק את ה10 שקלים, הרי כל נפשו החיונית עולה להשם. ומי שבאמת עובד קשה על הכסף שלו, הוא מרגיש, כשהוא עכשיו מוציא מהכיס לתת צדקה, הוא כפשוטו מרגיש כאילו לקחו לו חתיכת חיים, כי הוא באמת השקיע בזה חיים. אז אם כך, בנתינה אחת של צדקה, כמה מעגלים נמצאים פה, כל החיים שלך, עכשיו תעשה חשבון, כדי שכל החיים האלה יהיו כראוי, כמה מעגלים היו צריכים לעזור לך כדי שתצליח להגיע כראוי להשקעה המקסימלית הזו לעבודה? או, מה עם פנסיונר? זה יהיה השואה הבא. אמרתי כרגע, כשאתה הצבעת, כבר עניתי לך על השאלה, רק פשוט לא שמעת. אמרתי שכתוב במקום אחר בתניה, שכשאדם נותן רק מעשר, אפילו רק חומש, זה מושר. חומש זה לא חומש, זה בסדר. אז לא, לא, זה מה שאני אומר. הוא נותן, הוא גורר איתו את כל 100%. כי בעצם בזה הוא מצעיר שהכל בעצם שייך לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו שלנו, תודה לך שאישרת לי חזרת ה-90%. אני נותן לך משלך, כי הכל שלך, וה-90% שנשאר אצלו הוא קיבל מתנה מחדש מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם הרעיון בנתינת המעשר, שהוא לא, שהוא אומר, 90% שלי אני מוכן לזרוק לך 10. ולהפך, הכל שלך, ואתה זרקת לי את ה-90, וזה כתוב במפורש, בחומש עם רשי, זה כתוב שכשאדם לא נותן מעשר, אז מה קורה כשאדם לא נותן מעשר? מה כתוב? אז משתנה היוצרות. אז הכתוב אומר, אם כך, אתה יודע מה? אני אקח את ה-90 אליי ואשאיר לך את ה-10. עכשיו שאלת שאלה, מה עם פנסיונר? או מה עם האדם לא פנסיונר, אלא אדם קיבל מתנה ונותן לצדקה מהמתנה שהוא קיבל. אז איפה נמצא בנתינת הצדקה הזו כל חייו? איפה זה נמצא? אז הוא אומר, פה אמנם זה לא באופן כזה מלא כמו קודם, אבל גם פה יש משהו כזה. מה? וגם מי שאינו נהנה מיגיעו, גם מי שלא נהנה ממה שהוא התייגע אלא, אז גם פנסיונר, אז זה לא יהיה מדויק, כי איפה הגיע לפנסיה ממה שהוא התייגע כל העשרות שנים שלפני כן. לכן זה יצר יהיה מתנה. כן? אדם שנותן קיבל מתנה, הוא לא נהנה מי הגיע.
כל פרוטה מתקרב
לזה. בוא נסיים את המשפט, אולי זה כולל מה שאומר. וגם מי שאינו נהנה מי הגיעו, גם מי שלא נהנה ממה שהוא התייגע, אלא קיבל את זה במתנה לדוגמה, מכל מקום. או אילו במאות אילו, היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית. הרי עם 10 שקלים הללו שיש לך ביד, היית יכול להיות במצב, לא עלינו או לא על אף אחד, שהוא היה צריך כרגע, אתה יודע מה, לא צריך להגיע למצבים רחוקים. אתה נמצא ביום חם ובמקום שאתה חייב כרגע לשתות משהו, ואתה שקוס מים, עולה לך כמה שקלים. אז לפעמים אדם רואה שכמה שקלים בודדים מחזירים לו את החיים. אז מה שווה ערך של כמה שקלים? הוא שווה ערך של חיים. אמנם לא השקעת בזה את החיים כדי לקבל את זה, אבל הוא שווה חיים. אז אתה נותן עכשיו את הכמה שקלים האלה לצדקה, אתה נתת שווה ערך של חיים. הרי נותן חיי נפשו להשם. זאת אומרת, בצדקה יש משקל של מעגלים רחבים מאוד שניתנים כרגע להשם. ואם כך, מה התכלית של כל המצוות לקדש את העולם? מה התכלית של כל הקידוש העולם? להביא לימות המשיח ותחיית המתים, שזה תלוי במעשינו ובעבודתנו. אז אם כל מצווה מקדשת חלק מהעולם, ועוד מצווה מקדשת עוד חלק מהעולם, ואם צדקה מקדשת מעגלים רחבים של העולם, אז איזה מצווה מקרבת את הגאולה הכי הרבה? צדקה. על זה נאמר, ולכן אמרו רז"ל, שמקרבת את הגאולה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. למה? כי מה שהצדקה עושה, היא מקדשת עוד ועוד חלקים של העולם, אז היא מביאה כבר סוף סוף את התכלית של דירה בתחתונים. לפי שבצדקה אחת מעלה הרבה מנפש החיונית, מה שלא היה יכול להעלות ממנה כל כך כוחות ובחינות בכמה מצוות מעשיות אחרות. זאת אומרת, לכן מצווה אחת של צדקה, כמה היא שקולה כנגד כל כך הרבה מצוות אחרות, כי יש לה את המטרה הזו לקדש ולרומם את החלקים בעולם. זאת אומרת, אנחנו נשארים באותו רעיון ובאותו קו, שמה התכלית של הכל? לקדש את התחתון, לקדש את הגשמיות, לקדש את החומריות. זה התכלית של הכל. ואיך עושים את זה? על ידי מצוות מעשיות, לעשותו. והוא הסביר בפרק למדי שהוא הביא את דברי הינוקה, העריכות שלמדנו מהזוהר, מה הינוקה אמר, שאיך עושים, מהו השמן בעירה שמחזיק את האש? מעשים טובים. הוא לא אמר תורה, אלא הוא הדגיש בעיקר מעשים טובים. למה? כי בתורה אמרנו, זה לכאורה עובד על רובד רוחני בנפש. מחשבה, דיבור. ומצוות, על איזה רובד הם עובדים בנפש? הרובד הגשמי בנפש. וזה אני אומר כרגע רק הקדמה למה שנלמד בעזרת השם בהמשך. בהמשך הוא אומר, הוא שאל את השאלה, אם כך, למה אנחנו אומרים כל בוקר שתלמוד תורה כנגד כולם? וכשאומרים כנגד כולם, מתכוונים גם כנגד, אפילו כנגד צדקה גם, כנגד כולם. אז איך זה יכול להיות? הרי המשפט תלמוד תורה כנגד כולם לכאורה סותר את הקביעה שהמעשה הוא העיקר. לכאורה, אבל זה סותר אחד את השני.
אבל אחד משלים את השני.
איך זה משלים? ודאי שאין סתירה בתורה.